שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ג במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את דף נ"ב עמוד ב' בשורה האחרונה ונלמד עד 6 שורות בתחתית עמוד ב'. השיעור יהיה 15 דקות. היום הדף עוסק בטריפה שקרויה דרוסה. דרוסה הכוונה לבהמה שבעל חיים נעץ בה את ציפורניו והטיל בארס ששורף את גופה וגורם בסופו של דבר למותה. את השיעור נחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדון אלו בעלי חיים גורמים להטרפת בעלי חיים מדין דרוסה, וגם אלו שמטריפים צריכים לעשות זאת באופנים מסוימים ונדון בזה. בחלק השני נעסוק בבהמות שהן ספק דרוסות, האם נחשוש לטרפות של הבהמה או לא, ובחלק השלישי נלמד איך לבדוק בעל חיים שנדרס, מתי נטריף אותו ומתי לא. אז נתחיל בחלק הראשון, ואותו גם נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על סוגי בעלי חיים שונים שדרסו, האם הם מטריפים או לא, ובחלק השני נדבר על כללים בפעולת הדריסה. אז נתחיל. בעלי החיים שלהם נדבר הם חתול, חולדה, עוף דורס, שועל וכלב. רב כהנא שאל את רב בשלוש הזדמנויות שונות ובווריאציות שונות האם חתול וחולדה שדרסו יטריפו את בעל החיים שנדרס מהם. בכל פעם רב ענה אחרת לשאלה. כדי להסביר את שלושת התשובות באופן שלא יסתור, מעמידה הגמרא את התשובות שקיבל במקרים שונים. ולמסקנה מגיעה הגמרא שרב סובר שחולדה מטריפה עוף בדריסתה, אבל לא בעל חיים גדול יותר. לעומת זאת חתול יכול להטריף עופות בדריסה, וגם בהמות קטנות כמו גדיים וטלאים, אבל לא כבשים גדולים ולא פרות. עד כאן הדין של חתול וחולדה. ועכשיו נעבור לעופות דורסים. במשנה כתוב שלעופות נס וגס יש דיני דריסה. לנץ בעופות קטנים ולגס בעופות גדולים. הגמרא מסתפקת מה דינם של שאר העופות הדורסים, האם הם מטריפים בדריסה שלהם או לא. רב הלל אמר לרב אשי שכשלמד אצל רב כהנא שמע ממנו שגם משאר העופות הטמאים יש דיני דרוסה. הגמרא מקשה על דברי רב כהנא אלה ממשנה שלנו שמשמע ממנה שרק נץ דורס עופות קטנים והופך אותם לטריפה. משמע ששאר העופות שדרסו לא הופכים את הנדרס לטריפה. מתרצת הגמרא שני תירוצים. שהמשותף ביניהם הוא שיש ייחודיות לנץ ובגלל זה הוא מופיע במשנה למרות שגם עופות טמאים אחרים יכולים להטריף בדריסתם. על כל פנים, תירוץ ראשון, הנץ מטריף גם עוף ששווה בגודלו לנץ ושאר העופות הטמאים מטריפים רק עופות שקטנים מהם. והתירוץ השני, הנץ מטריף אפילו עופות גדולים ממנו. אבל שאר העופות הטמאים מטריפים רק עוף ששווה להם או קטן מהם ולא עוף שגדול מהם. אז עד עכשיו דיברנו על החתול והחולדה ועל עופות הטמאים, ונעבור לשועל ולכלב. כאן מביאה הגמרא שתי גרסאות הופכיות של רב כהנא משמו של רב שימי ברשי. בראשונה נפסק ששועל לא מטריף מדין דרוסה, ובשנייה שכן מטריף. הגמרא מביאה מעשה שסיפר רב דימי כאשר הגיע מארץ ישראל לבבל, ששועל דרס כבשה בבית המרחת של בית היני. לפי הגרסה הראשונה, חכמים פסקו שהשועל אכן הטריף את הכבשה, ואז יש סתירה לדבר רב שימי בגרסתו הראשונה, שאמר שאין דרוסה לשועל, ומתרצת הגמרא שזה לא היה שועל אלא חתול, יש לו דיני דרוסה בבעל חיים קטן. לפי הגרסה השנייה, חכמים פסקו שהכבשה כשרה, כי השועל לא מטריף בדריסה, וזה סותר את הגרסה השנייה בדברי רב שימי שאמר שיש דין דרוסה לשועל, ומתרצת הגמרא שזה היה כלב, וכלב מוסכם שאינו דורס. אז נסכם את השלב הראשון בחלק הזה. חולדה מטריפה רק עופות, חתול יכול להטריף גם בהמות קטנות, עופות טמאים יכולים להטריף עופות קטנים מהם או לפי הסבר אחר גם עופות ששווים להם בגודל. לגבי שועל יש שתי גרסאות וכלב לא דורס. בשלב השני ננסה להבין כמה כללים בדריסה עצמה. הבאי מלמד שכדי שדריסה תטריף צריך שהדריסה תעשה ביד עם ציפורניים ודווקא בכוונה של בעל החיים הדורס וכאשר הוא חי. כלומר, שאם הדריסה נעשתה לא ביד אלא ברגל, או שנעשתה בשיניים ולא בציפורניים, או שלא בכוונה, או כאשר כבר הדורס לא היה בחיים, הדריסה לא תטריף את בעל החיים שנדרס. הגמרא תמיה, אם חייבים את כוונתו של בעל החיים, אז ברור שאם הוא מת, הדריסה לא תחשב כמטריפה. אלא מתרצת הגמרא, שיש חידוש במקרה שבעל החיים נעץ את ציפורניו בטרף שלו, ולפני שהספיק לשלוף את ציפורניו חזרה, חתכו את ידו. היה עולה על הדעת שכבר בניצת הציפורניים הוא הטיל את הארס בטרף. לכן חידשנו שלו. רק כאשר הוא שולף את הציפורניים מבעל החיים אותו הוא תקף, רק אז הוא מטיל את הארס שמטריף. ולכן, אם חתכו את ידו לפני שספיק לשלוף את הציפורניים, בעל החיים שנדרס יהיה כשר, כי הארס לא חדר לגופו. וכאן סיימנו את החלק הראשון של השיעור, אנחנו בסוף השורות הצרות של עמוד א', ונסכם. למדנו שחולדה מטריפה רק עופות, חתול יכול להטריף גם בהמות קטנות, עופות מים יכולים להטריף עופות קטנים מהם או ששווים לגודלם, בשועל יש מחלוקת וכלב לא דורס. והכללים של הבעיה כדי להטריף, הדריסה חייבת להיות בציפורניים של היד, בכוונה, ובעוד הדורס חי. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור שמדבר על ספק דרוסה. ספק דרוסה הכוונה, מה קורה כאשר אני לא בטוח אם בעל החיים דרוס לפי הכללים או לא. האם להטריף אותו או לא? רב סובר שמעמידים את בעל החיים על חזקתו והוא יישאר קשר. ולדעת שמואל אני חושש ולכן נטריף את בעל החיים שהוא ספק דרוס. עכשיו, לא במקום מקרה של ספק נחלקו רב ושמואל. אם למשל יש קבוצת שברים ולא ברור לנו האם אריה נכנס ביניהם או לא, תמיד אוכל לומר שהוא לא נכנס וכל השברים מותרים. גם אם לא ברור לי אם הדורס הוא בעל חיים שמטריף או לא, כמו אם אני לא בטוח אם זה היה כלב או חתול, תמיד אוכל לומר שזה כלב, וכמו שלמדנו, כלב לא דורס. אם נחזור לאריה ולשברים, גם אם ברור שהאריה נכנס בין השברים וישב בשקט, אוכל לומר שהרוגע שלו מלמד שלא הייתה לו כוונה לתקוף, ולכן השברים יהיו קשרים. או במקרה שאריה נכנס וקטע את ראש אחד מהשברים, אני אוכל לומר שאחרי התקיפה הזאת שאר השברים קשרים, כי אריה נח מזעמו. גם אם האריה נוהם וגם השברים גויים, גם במקרה כזה לדעת כולם אין חשש לטריפה. כי כמו שהשברים חוששים מאריה, גם הוא חושש מהם ולא מסתבר שתקף. מתי תהיה המחלוקת בין רב לשמואל? במקרה שהשברים גויים והאריה שתק. לדעת שמואל זה סימן שאריה פוגע בשברים ודורס אותם, ולכן בספק כזה אני מטריף. ולדעת רב, כל עוד אין לי ידיעה ברורה שאריה דרס, אני לא מטריף אף אחד מהשברים. כדי להמחיש את מחלוקת רב ושמואל, האם ספק דרוסה כשרה או טריפה, מביאה הגמרא שלושה מקרים. המקרה הראשון הוא של רבא בר אבונה שמר בשמו של רב, וזה מופיע בעמוד א' בסוף השורות הצרות. לתוך קבוצת שברים נכנס אריה, ולאחר שאריה עזב, מצאו ציפורן של אריה נעוצה בגב של אחד מהשברים. אז אפשר להסתכל על המקרה הזה משני הצדדים. מצד אחד ניתן לומר שהאריה לא דרס את השור. כי אמנם רוב האריות היו דורסים לפחות אחד מהשברים, אבל בדרך כלל כשאריה דורס, הציפורן לא נופלת לו מהיד. לכן מסתבר שהציפורן שנמצאה בגב של השור, הגיעה לגב לא מידו של האריה, אלא כתוצאה מהתחככות בכותל שבו הייתה נעוצה ציפורן. אבל מצד שני ניתן לומר, שלמרות שרוב השברים רגילים להתחכך בכתלים, על כל פנים הסיכוי שהציפורן של האריה תנעץ בגבו כתוצאה מהחיכוך, הוא נמוך מאוד. אז אחרי שהצגנו לשני הצדדים, אומר רב, זה בדיוק מקרה של ספק דרוסה, ולדעתי ספק דרוסה כשרה. הבאי מגביל בשלוש הגבלות את היתר של רב. כל מה שאמר רב זה דווקא כשמצאנו את הציפורן בגב של השור. אבל אם הציפורן לא נמצאה ורק רואים את הסימן שהציפורן השאיר בגב של השור, כאן כבר אין ספק שאריה דרס. הגבלה נוספת ליתר של הרב אומר הבאי, כל היתר הוא כשמצאנו בגב של השור ציפורן לחה, שבדרך כלל לא נושרת מהיד. אבל אם הציפורן הייתה יבשה, קורה לפנים שכזאת ציפורן נושרת ואז כבר לא נתיר את השור. והגבלה השלישית, גם כאשר הציפורן לחה ויתרנו זה רק כאשר יש ציפורן אחת, אבל אם מצאנו שתיים או שלוש כשנעוצות בצורת כף יד של האריה, כאן כבר לא נטיל, כי מסתבר שהאריה אכן נעץ את כף ידו עם ציפורניו באותו שור והטריף אותו. אמרנו קודם שכדי להמחיש את מחלוקת רב ושמואל האם ספק דרוסה כשרה או טריפה, תביא הגמרא שלושה מקרים, את המקרה הראשון ראינו, ועכשיו נקפוץ למקרה השלישי ואז נחזור למקרה השני. אז המקרה השלישי מופיע בשליש העליון של עמוד ב' מעל תוספות דיבור המתחיל דרוסה. הסיפור הוא על אווז אחד שהיה בבית רב אשי, שנכנס לבין הקנים, וכשיצא הצוואר שלו היה מלוכלך בדם. השאלה, האם הוא נפצע מחתול שדריסתו מטריפה, והיה צריך לבדוק את סימני הערס, או שהוא נפצע מהקנים, והיה צריך רק לבדוק אם יש לו נקב במקום שמטריף. ואמר רב אשי, שכמו שכשהסתפקנו האם חיה נדרסת על ידי כלב או על ידי חתול, הכנו שזה היה כלב שאין בו הרס, אז גם פה, כשיש לנו ספק, האם הוא נפצע על ידי קנה או על ידי חתול, כאשר הקנה מקביל לכלב, נוכל להקל ולומר שהפציעה היא מהקנה שבה בדיקה פשוטה, לבדוק את הקנה ואם הוא לא נחתך רובו, ותוושת אחרי השחיטה, ואם הכל בסדר, האווז יהיה קשה. המקרה השני מופיע בעמוד ב' ארבע שורות מלמד. הגמרא פוסקת להלכה את דיני ספק דרוסה. המימר פוסק כשמואל, שחוששים לספק דרוסה, והסיבה שלא מקלים כשיטת רבי, או שהמימר אינו סובר כרב ומחמיר כשמואל, או לפי גרסה שנייה סובר המימר, שרב חזר בו והודע לשמואל שחוששים לספק דרוסה, והראיה ממעשה שקרה. המעשה היה עם סל מלא עופות, שהיה ספק האם הם נדרסו על ידי נץ. והביאו את הסל הזה לפני רב. רב שלח את אותו סל לשמואל שהוא יפסוק מה דינם של העופות. שמואל שסובר שחוששים לספק דרוסה, חנק את אותם עופות והשליך אותם לנער. אז הנה ראיה שרב חזר בו, כי אם רב היה חושב שלא חוששים לספק דרוסה, הוא לא היה שולח את העופות לשמואל, אלא מתיר במקום. אבל מקשה הגמרא, אם רב חזר בו שיסור אותם בעצמו, למה הוא שלח אותם לשמואל שיסור? אלא התשובה היא שרב לא חזר בו. והסיבה ששלח את העופות לשמואל שיורה דינם, היה בגלל שזה היה מקומו, עירו של שמואל. ורב לא רצה לפסוק הלכה נגד שמואל באותו עיר ששמואל הוא פוסק ההלכה. ולכן שלח את העופות אליו, אבל באמת נשאר רב בדעתו שספק דרוסה מותר. הגמרא מנסה להבין למה שמואל חנק את אותם עופות ולא מספיק היה לשלוח אותם לנער. ועונה הגמרא שהוא חשש שהם יעלו מן המים ויצאו אותם ציידים וימכרו אותם ליהודים וישחטו אותם בלי לדעת שהם אסורים. מנסה הגמרא להציע שאולי שמואל היה צריך לשמור את אותם עופות 12 חודש. ואם לאחר 12 חודש אותם עופות עדיין היו בחיים, סימן שהם לא נדרסו והם לא טרפות. עונה הגמרא, יש חשש שבגלל שמדובר בהרבה עופות ובתקופה ארוכה, תהיה תקלה ומישהו ייקח אחד מהם, ישחט ויוכל. אז שואלת הגמרא, אז למה לא למכור אותם לגויים? התשובה היא כי יש חשש שהגוי ימכור אותם ליהודי, והיהודי ישחט ויוכל את העוף בלי לדעת שהוא אסור. אז שואלת הגמרא, אז אם ככה, למה לא זרק שמואל את העופות לאשפה אחרי שהוא חנק אותם? למה הוא זרק אותם בכל זאת לנהר? עונה הגמרא, לשיטתך אולי נשליך אותם לכלבים שיש בזה איזושהי הנאה. אלא הסיבה ששמואל השליך אותם לנהר היה כדי לפרסם את הדבר שידעו שחוששים לספק דרוסה. עד כאן החלק השני של השיעור, נסכם את החלק הזה. רב ושמואל נחלקו האם חוששים לספק דרוסה, רב הקל ושמואל מחמיר, והוא חושש. ראינו שלא בכל מקרה של ספק נחלקו רב ושמואל. האם הספק אם בכלל נכנס הדורס או אם נכנס בעל החיים. אבל אם לא ברור שהוא דורס, כולם ידעו שלא חוששים. אם הדורס ישב בשקט ולא תקף, לא חוששים. או ישב בשקט אחרי תקיפה אחת, לא חוששים לגבי האחרים. אם גם הדורס וגם בעלי החיים משמיעים קול, גם בזה אין חשש. וראינו שלושה מקרים. המקרה הראשון היה כשנכנס אריה לתוך קבוצת שברים, ואחרי שהאריה עזב מצאנו ציפורן של אריה נעוצה בגב של אחד מן השברים, רב הקל ושמואל המחמיר. והגבאיה יגביל בשלוש הגבלות את היתר של רב. כל מה שאמר רב זה דווקא כשמצאנו את הציפורן בגב של השור, אבל אם הציפורן לא נמצאה ורק רואים את הסימן, וההגבלה השנייה הייתה כל היתר הוא כשמצאנו בגב של השור ציפורן לחה, שבדרך כלל לא נושרת, אבל אם הציפורן הייתה יבשה, אז אנחנו, ההגבלה השלישית, גם כאשר הציפורן לחה והתרנו, זה רק כאשר יש ציפורן אחת, אבל אם מצאנו שתיים או שלוש שנעוצות בצורת כף היד של האריה, כאן כבר לא נתיר, כי מסתבר שהאריה אכן נעץ את כף ידו עם ציפורניו בשור והטריף אותו. המקרה השני היה המעשה של הסל מלא העופות, שהיה ספק האם הם נדרסו על ידי נץ, והביאו את הסל הזה לפני רב, רב שלח אותו לשמואל, ושמואל פסק שחוששים לספק דרוסה, הוא חנק אותם והשליך אותם לנער. הבאנו שתי גרסאות, או שרב לא רצה לפסוק נגד שמואל במקומו של שמואל, או שרב חזר בו, והסברנו ששמואל דווקא זרק לנהר כדי לפרסם את ההלכה. על כל פנים ראינו שרב לא חזר בו. במקרה השלישי היה עם האבז שנכנס לבין הקנים ויצא עם צוואר מלוכלך בדם. וראינו שרב אשי פסק לכול, כי יש ספק האם בכלל היה חתול או חיה שמטילה ערס. ובספק כזה כולם מודים שלא חוששים לדריסה. ועכשיו נעבור לחלק השלישי והאחרון, שבו נלמד איך לזהות דריסה בבעל חיים. לדעת בני רבי חייא או לדעת שמואל, שאמר משום רבי חנינא בן אנטיגנוס, כאשר לא ניכרים סימני הדריסה מבחוץ, יש צורך לבדוק את כל בני המעיים. האם יש בהם סימן ערס, כלומר, האם יש אדמומים? לדעת רוב הראשוני, בני המים הכוונה כל הגב של הבהמה, את הצדדים שלה וגם החלק התחתון מהכתפיים ועד הירך. לעומת שמואל סובר רב שהבדיקה צריכה לעשות בכל חלל הגוף שבו יש איברים פנימיים, וגם בנוסף באזור הקנה והוושת. אילפה שאל מה קורה במידה והסימנים, כלומר הקנה והוושת, קרו ממקומם הרגיל, בלסת התחתונה של הבהמה, מה השיעור של העיקור כדי שהבהמה תהיה טרפה? על כך ענה שמואל שבמידה ונפרד רוב שטח החיבור, אז הבהמה טרפה. דין נוסף שלימד רב יהודה בשם רב, שבמידה והערס גרם לריקבון של עבר מסוים, כלומר, שאם הרופא כדי לרפא מגרד את אותו אזור ומסיר אותו כדי לרפות, כלומר שהריקבון הוא משמעותי, מחשבים את האיבר הרקוב כאילו לא קיים. ואם חיסרון של אותו איבר מטריף את אותה בהמה, אז גם באופן שהוא נרכב, אנחנו נחשיב את הדבר כאילו הוא לא קיים, הוא יטריף אותה. לסיום הביאה הגמרא מעשה שממחיש את ההלכה הזאת, סיפר רב אשי שכאשר למד בבית מדרשו של רב כהנה, הביאו לפניהם ראה, שכאשר הם מושבים אותה היא הייתה שלמה, אבל כאשר הרימו אותה היא הייתה מתפרקת ונפלו ממנה חתיכות. הדבר הזה קרה בגלל הריקבון, ועל פי ההלכה שהזכרנו, הטריפו את אותה בהמה. עד כאן החלק השלישי והאחרון של השיעור, הגענו לעמוד ב' שש שורות מלמעלה. ונסכם את מה שלמדנו היום. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון למדנו שחולדה מטריפה רק עופות, חתול יכול להטריף גם בהמות קטנות, עופות מים יכולים להטריף עופות קטנים מהם או ששווים להם בגודלם, ובשועל יש מחלוקת וכלב לא דורס. הבאנו את הכללים של הבית כדי להטריף, הדריסה חייבת להיות בציפורניים של היד, בכוונה ובעוד הדורס חי. בחלק השני ראינו את מחלוקת רב ושמואל בשאלה האם חוששים לספק דרוסה. רב מקל ושמואל מחמיר וחושש. ראינו שלא בכל מקרה שספק נחלקו רב ושמואל. אם הספק אם בכלל נכנס הדורס או אם נכנס בעל חיים, אבל לא ברור שהוא דורס, כולם ידעו שלא חוששים. אם הדורס ישב בשקט ולא תקף, לא חוששים. אם ישב בשקט אחרי תקיפה אחת, לא חוששים לגבי אחרים. אם גם הדורס וגם בעלי החיים משמיעים קול, גם במקרה כזה לא נחשוש. זה מוסכם על כולם. וראינו שלושה מקרים. המקרה הראשון היה כשנכנס אריה לתוך קבוצת שברים, ואחרי שאריה עזב מצאנו ציפורן נעוצה בגב של אחד מן השברים, רב הקל ושמואל החמיר. אביי הגביל בשלוש הגבלות את היתר של רב, דווקא כשמצאנו את הציפורן בגב של השור, ודווקא כשהיא לחה, ודווקא לא בצורת היד של אריה. המקרה השני היה המעשה של הסל מלא העופות שהיה ספק האם הם דרסו על ידי נץ, הביאו את הסל הזה לפני רב, רב שלח לשמואל שחנק את אותם עופות והשליך אותם לנער, הבאנו שתי גרסאות או שרב לא רצה לפסוק נגד שמואל במקומו של שמואל או שרב חזר בו, וראינו שהגמרא דחתה את ההבנה הזו. והמקרה השלישי היה עם האבז שנכנס לבין הקנים, הוא יצא עם צוואר מלוכלך בדם, וראינו שרב אשי פסק לכולה כי יש ספק האם בכלל היה חתול או חיה שמטילה ארס, ובספק הזה כולם סוברים שלא חוששים לדריסה. בחלק השלישי ראינו מחלוקת עד כמה צריך לבדוק בהמה אחרי דריסה. לדעת בני רבי חייא ולדעת שמואל יש צורך לבדוק את כל בני המעיים, האם יש בהם סימני ארס, כלומר האם יש בדמומים. רב סובר לעומתו שהבדיקה צריך לעשות בכל חלל הגוף, שבו יש איברים פנימיים וגם באזור הקנה והוושת. אם הסימנים נעקו ממקומם הרגיל בלסת התחתונה של הבהמה, פסק שמואל שבמידה ונפרד רוב שטח החיבור, אז הבהמה טרפה. רב יהודה בשם רב פסק שבמידה והארס גרם לריקבון משמעותי של איבר מסוים, מחשבים את האיבר הרקוב כאילו אינו קיים. ואם חיסרון של אותו איבר מטריף אותה, אז גם באופן שהוא נרכב הבהמה תחשב כטרפה. ובסוף, הבאנו את המעשה של הרעה שכשהרימו אותה התפרקה לחתיכות מרוב ריקבון, כן הטריפו את אותה הבהמה. עד כאן להיום, כל טוב.